סטרף ממהי, תחילים בעזרת השם, דף ממדלת עמוד ב', תחילת פרק תשיעי ואחרון, פרק עגלה ערופה. הפרק שלפנינו כשמו, כן, הוא עוסק במצוות עגלה ערופה, שהיא באה לחפר על רוצח שרצח אדם, אבל אנחנו לא יודעים מי הוא אותו רוצח. אחד מבני העיר שיש לו איזושהי אשמה, בזה שיש כאן אדם שהוא נהרג, לא בטוח שהוא הרוצח שרצח אותו ממש בידיים, יכול להיות שהוא לא מספיק דאג לו, יכול להיות שלא היה מספיק השגחה על אותו אדם שנרצח ונהרג, ולכן צריך לחפר על בני העיר, ואנחנו לא יודעים בדיוק מי הוא הרוצח, וגם הפרק שפנינו ידון במקרה שבו כן יוודע בסוף מי הוא הרוצח. המשך הפרק וסיומו מפורסמים מאוד בעולם היהודי, בעקבות שהם עוסקים בנושא מצד אחד מרתק, אבל מצד שני מאוד מאוד כואב. ירידת הדורות. ירידת הדורות. פעם כשהיו מוצאים אדם הרוג מחוץ לעיר, זה היה מזעזע את כולם. היה מזעזע. מי פה אשם בזה? צריכים לומר, זקני העיר, ידינו לא שפכו את הדם הזה, עינינו לא ראו, אנחנו לא ראינו אותו בצורה שצריכים לדאוג לו, ונמנענו מלעזור לו. אבל היו תקופות מאוחרות יותר שהתרבו הרצחנים, וכבר פסקה מצוות עגלה ערופה, ואז כבר משם עוברים לעוד דברים שקרו, ירידת הדורות, מדור לדור, עד הדור הירוד, שיהיה בזמן באותו דור שכבר יבוא בן דוד, וכמובן שאותו דור, אמנם יהיה דור מאוד ירוד, אבל אז יש לנו את קרן אור המהירה, שיבוא משיח צדקנו ויגאל אותנו, ויביא לנו באמת את הגאולה השלמה, בית המקדש השלישי, וכל המתנות הטובות ששמורות לאחרית הימים, לעם הנבחר. ובכן, כמו שכבר אמרנו ככה בקצרה, בנקודות, מצוות עגלה ערופה. הפרק שלפנינו יעסוק בפרטים, אבל אולי נאמר את הנקודה באופן כולל. מוצאים אדם הרוג, אדם מת, איך שהתורה קוראת לו חלל, מחוץ לעיר. לא יודעים מחוץ לאיזה עיר, יש כמה ערים בסביבה. צריך למדוד לאיזה עיר החלל הכי קרוב. אותה עיר צריכה להביא כפרה של עגלה שעורפים אותה על נחל. וזקני אותה העיר צריכים ככה לומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו וכולי, כל הפסוקים שנאמרו, כפר לעמך ישראל וכולי וכולי. קודם כל, החלק הראשון של המצווה זה המדידה. צריך למדוד לאיזה עיר החלל הכי קרוב. וזה מה שהמשנה שלנו פותחת ועוסקת, אחרי שהיא קודם כל מביאה את הקשר, שזה קשור לפרק למסכת שלפנינו. עגלה ערופה, קודם כל, כל מה שכתוב וענו ואמרו וכולי, שאומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה, כפר לעמך ישראל, כל הפסוקים שם נאמרים בלשון הקודש. וזה הקשר למסכת שלנו, שהבאנו את הרשימה של הדברים שנאמרים בכל לשון, ואת רשימת הדברים שנאמרים דווקא בלשון הקודש, ובין הדברים זה מצוות עגלה ערופה שנאמרת דווקא בלשון הקודש. מניין יודעים שמצוות עגלה ערופה, הפסוקים שם נאמרים בלשון הקודש? אז הגמרא מביאה את דבריו של רבי אבאו, שבעצם התנא כאן מתכוון לומר שדורשים את זה ממה שכתוב, וענו ואמרו, ענייה ואמירה. לומדים גזירה שווה ממה שנאמר ב... הר גריזים והר היבל, ששם נאמרו הברכות והכללות, גם שם כתוב, וענו הלוויים ואמרו, שם זה נאמר בלשון הקודש, כמו שדרשנו בדף למד ג', אז גם כאן, מצוות אמירת פסוקי עגלה ערופה, נאמרים רק בלשון הקודש. עכשיו, ממשיכה המשנה ועוסקת בנושא חדש, סדר העגלה ערופה כיצד? וזה מביאים דבר ראשון, את תחילת הפרשה שם, שנאמר, כי מצא חלל באדמה, מוצאים איזשהו אדם הרוג על הקרקע מחוץ לעיר, ויצאו זקניך ושופטיך. עכשיו, קודם כל, המדידה נעשית על ידי הדיינים. וגם הווידוי וכל הפסוקים שאומרים גם נעשים על ידי דיינים, אבל זה שני דיינים מסוג אחר. יש דיינים שהם עסוקים במדידה, קודם כל למדוד לאיזה עיר החלל הזה שייך. זאת אומרת, איזה עיר בעצם צריכה לקחת אחריות על משהו, על זה שהוא נהרג. אז הדיינים האלה הם דיינים מהסנהדרין הגדולים ביותר שנמצאים בלשכת הגזית. עכשיו צריך לדעת, יש דיינים של אותה העיר, יש את הסנהדריה הקטנה ויש את הסנהדריה הגדולה. הסנהדריה הגדולה שיושבת בלשכת הגזית שבבית המקדש. הם אלה שאמונים לעשות את המדידה. עכשיו לא כולם צריכים לבוא. באים כמה מהם, ואנחנו נראה את הסכום. פסוק אומר, ויצאו זקניך ושופטיך. לפי דעת חכמים, אלה הם שלושה מבית דין הגדול שבירושלים. הם היו יוצאים ומודדים. רבי יהודה אומר, לא מספיק שלושה, אלא צריכים חמישה, והוא דורש את זה מזה שנאמר, זקניך בלשון רבים זה שניים, ושופטיך בלשון רבים זה עוד שניים. אתה לא יכול ארבעה. בגלל שתמיד בית דין חייב להיות מספר אי זוגי. למה? אם יש לך מספר זוגי, אם יהיה ויכוח בין הדיינים, איך תדע להכריע? רק לפי הרוב. אבל כשיש לך מספר זוגי, יכול להיות שלא יהיה לך שום רוב, אלא זה יהיה בדיוק 50-50. זאת אומרת, יכול להיות שיש שניים שיאמרו כך ושניים שיאמרו הפוך. איך תכריע? ברגע שזה מספר אי זוגי, אף פעם לא יכול להיות שלך את אותו סכום שאומרים אחד כך ואחד הפוך, אלא תמיד יהיה צד אחד שיאמרו יותר. נאמר, אם יש לך חמישה, אז תמיד יהיה חייב להיות שיהיה לך לצד אחד יותר, או אחד או שלושה. יכול להיות שיהיה לך ארבעה מול אחד, בסדר, אבל בכל מקרה יהיה לך תמיד רוב. לכן, כיוון שהם בית דין שקול, צריכים עוד אחד, אז לכן יש חמישה לפי דעתו של רבי יהודה שבאים. מוסיפים עליהם עוד דיין אחד. מצוין. עכשיו, עד כאן דיברנו על המדידה שמודדים, כמה דיינים צריכים להיות. עכשיו, כאן יש הלכה שדורשים אותה מהפסוקים, שדווקא אם החלל נמצא, הפסוק אומר, שהוא נמצא ב... כי מצא חלל באדמה, כתוב את המילה באדמה, וכתוב נופל וכתוב בשדה. שלוש מילים, באדמה, נופל בשדה. מזה דורשים, שזה דווקא אם זה באדמה, נופל בשדה. אבל אם החלל נמצא מכוסה בגל אבנים, תמון בגל, או שהוא תלוי באילן, או שהוא צף על פני המים, לא היו מודדים ולא היו עורפים את עגלה הרופה, שנאמר, כמו שאמרנו, כי מצא חלל באדמה, וכתוב בהמשך נופל, וכתוב בשדה, דורשים. באדמה דווקא אם הוא על האדמה, ולא כשהוא תמון בגל של האבנים, נופל, ולא כשהוא תלוי באילן, בשדה, ולא כשהוא צף על פני המים. אם החלל נמצא סמוך לגבול עם גויים, אז מי אמר שהיהודים אשמים בזה? אם הוא נמצא סמוך לספר, ספר הכוונה גבול שיש בין עם ישראל לבין הגויים, או שהוא סמוך לעיר שרובה עובדי כוכבים, או שהוא נמצא סמוך לעיר שאין בה בית דין. עכשיו, זה שונה. אם הוא סמוך לעיר שאין בה בית דין, אז בני אותה לא היו מודדים את החלל לאותה עיר, אלא היו מודדים את החלל לעיר אחרת שיש בה בית דין. אז זה שונה מהמקרים שדיברנו עד עכשיו. במקרים שדיברנו עד, חוץ מהמקרה של עיר שאין בה בית דין, לא היו עורפים בכלל. אבל... אם החלל נמצא בסמוך לעיר שאין בבית דין, אין מודדים אלא לעיר שיש בבית דין, פשוט היו מודדים לעיר אחרת שיש בה כן בית דין. הגמרא תבאר יותר בדיוק מה המשמעות כאן של המשנה. במשנה למדנו כי מצא חלל באדמה, וזה אמור להיות דרשה שפסוקי עגלה ערופה נאמרים בלשון הקודש. מייקה אמר, מה זה קשור הפסוקים האלה לזה שצריכים לומר את הפסוקים בלשון הקודש? אמר רבי אבאו, כמו שביארנו במשנה, אחי כאמר, התנא קודם כל אומר שהדרשה שדורשים שפרשת עגלה ערופה נאמרת בלשון הקודש, זה ממה שנאמר שם וענו ואמרו, לומדים גזירה שווה מזה שלהלן בהר גריזים והר עיבל הוא אומר, וענו הלוויים ואמרו וגומר, מה עניה אמורה להלן בהר גריזים והר עיבל? היה בלשון הקודש, אף כאן בעגלה ערופה זה בלשון הקודש. ועכשיו הפסוק ימצא חלל באדמה, כבר זה תחילת הפירוט שמפרטים את סדר עשיית עגלה ערופה. כיצד? כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך, כמה צריכים להיות, כמה דיינים, שלושה מבית דין הגדול שבירושלים היו יוצאים מהסנהדריה הגדולה. למדנו במשנה שיש ויכוח בין חכמים לבין רבי יהודה, האם מספיק שלושה או צריך חמישה דיינים. רבי יהודה אומר, חמישה וכו', איתנו רבנן. הפסוק אומר, ויצאו זקניך ושופטיך, בואו עכשיו נפרק ככה את המילים, ונדרוש לפי זה כמה דיינים צריך, ואיזה סוג דיינים צריך. אז קודם כל, אומר רבי יהודה, מה שהוא כבר אמר במשנה, לשון רבים זקניך, זה שניים. ולשון רבים שופטיך, עוד שניים. ואין בית דין שקול, צריך שזה מספר איזוגי, מוסיפים עליהם עוד אחד. הרי כאן חמישה דברי רבי יהודה. רבי שמעון הוא אומר, את הדעה הראשונה במשנה, דעת חכמים, זקניך שניים. ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן שלושה. ומה רבי שמעון, נמי יעשה שכתיב ושופטיך, ההוא, לפי דעתו, מבעלי, לאיזה סוג דיינים הוא צריך את המילה הזאת? למיוחדים שבשופטיך שצריך להיות הסנדריה הגדולה. ורבי יהודה מניין הוא ילמד שזה צריך להיות דיינים מהסנדריה הגדולה, ולא סתם סנדרין ולא סתם דיינים. הוא לומד מזה שיש איתור של האות חף. היה מספיק שיהיה כתוב זקני וכתוב זקניך. מזה נפקה שצריכים שזה יהיה זקנים, מהזקנים של הלשכת הגזית של סנדריה הגדולה. ורבי שמעון, למה לא הספיק לו ללמוד את זה מהחף? הוא אומר, כי צריך שני דרשות. קודם כל, היא כתב רחמנה זקני אב אמינא, אפילו זקני השוק, לא סתם זקנים משוק שמוכרים שם כל מיני ירקות וכדומה. לא, הכוונה זקנים, דיינים, שהם לא מהסנדרין בכלל, דיינים של העיר. כתב רחמנה זקניך, שזה צריך להיות דווקא מהסנדרין. והיא כתב רחמנה רק זקניך, אב אמינא, בסדר, סנדרין, אבל אפילו סנדרין הקטנה. לכן כתב רחמנה ושופטיך, שצריך להיות למיוחדים שבשופטיך. ורבי יהודה, מניין הוא יודע באמת קודם כל, שזה לא זקנים סתם דיינים, אלא זה בכלל צריך להיות מהסנדרין. הוא גמר זקני זקני מזקני העדה, שנאמר בפער העלם דבר של ציבור. זאת אומרת, יש מצווה, ויש על זה באמת מסכת מעניינת, נקראת מסכת אוריות, יש שם באמת פרק שעוסק בנושא הזה, של פער העלם דבר. פער העלם דבר זה הכוונה. קודם כל, סתם, בן אדם שנכשל וחטא, בסוג חטא כזה, שאם הוא היה עושה אותו בכוונה חס וחלילה, היה נענש עונש קרת, מיטה בידי שמיים, בצורה מסוימת. והוא עשה את זה בטעות, לא בכוונה, עשה את זה בטעות. בשוגג, בלי כוונה. אדם כזה חייב בדרך כלל להביא קורבן חטאת, או כבשה, או עיזה, סעירה. זה קורבן חטאת רגילה, כשבן אדם עצמו היה לו טעות. אבל אם הבן אדם, הוא לא היה לו טעות בגלל עצמו, אלא השאלה נשאלה בבית דין, בסנדרין. שאלו אותם על סוג שומן מסוים. האם הוא חלב, שזה שומן שאסור באכילה, או שזה שומן, שזה שומן שמותר באכילה. והם היה להם טעות, והם הכריעו, זה שומן שמותר באכילה. בסוף התברר שהשומן שבחלק הזה שבבהמה, הוא חלב, הוא אסור באכילה. אדם שאוכל כזית חלב, חייב להביא קורבן חטאת, אבל כאן הוא תלה את המעשה שלו, לא בעצמו. זאת לא הייתה טעות שלו, הוא תלה בבית דין הגדול. אז הם צריכים לחפר ומביאים פער העלם דבר של ציבור ונעלם מעיני הקהל. זה מה שמביאים, פער העלם דבר של ציבור. ובכן, שם נאמר לשון גם כן זקני. אז אומר רבי יהודה, בוא נלמד גזירה שווה משם, שכתוב שם זקני העדה. מה להלן, שם הכוונה דווקא מהסנהדרין המיוחדים שבעדה. אף כאן, בגלה הרופא, צריכים אלה שמודדים להיות מהמיוחדים שבעדה. ואם כן, משם כבר לומדים שצריך להיות זקנים, דיינים מלשכת הגזית מהסנדריה הגדולה. ואם כן, מה עושים משופטיך? לפי דעתו של רבי יהודה, לומדים שהכמות צריכה להיות חמישה דיינים, זקניך מרבה שניים ושופטיך עוד שניים, ואי אפשר מספר זוגי, אז יש לנו חמישה דיינים. שאלת הגמרא עכשיו שאלה מאוד קשה. לא ידעתי שרבי יהודה לומד פער העלם דבר, גזירה שווה לעגלי הרופא, והיא גמר, אם הוא לומד גזירה שווה, לגמרה לכולם מילתא, הוא כבר יכול גם ללמוד את הכמות של הדיינים מגזירה שווה הזאת. כמו ששם צריכים חמישה דיינים, לפי דעתו, הוא סובר באמת שצריכים חמישה דיינים בשביל פער העלם דבר של ציבור, ככה נאמר בסנהדרין דף י' ג', אז אם כן, שילמד לכאן גם כן, לגלל רופא, שצריכים חמישה דיינים, שכבר ילמד את הכל מהגזרה שווה, למה הוא דורש מזקניך ושופטיך את הכמות? לגמרה לכולם מילתא מעתם, שילמד את כל הדינים משם, גם שצריך חמישה דיינים, ואם כן, זקניך ושופטיך, למה לי? אלא, באמת רבי יהודה לומד ושופטיך, כמו שרבי שמעון לומד. הוא לא לומד מהגזרה שווה, שצריכים שיהיו דיינים מלשכת הגזית, אלא הוא לומד, במקום מגזירה שווה הוא לומד את זה באמת כמו רבי שמעון ושופטיך, שצריך להיות מהסנהדריה הגדולה. לפי דעתו, מספיק שיהיה כתוב שופטיך, ויש תוספת של וו ושופטיך, מזה דורשים למניינה עוד שניים. שחוץ ממה שלומדים מזקניך שניים, מהוו של ושופטיך לומדים עוד שניים, ומהמילה שופטיך לומדים שזה צריך להיות דיינים מלשכת הגזית מסנהדריה הגדולה. ולמה רבי שמעון לא דורש ככה? לפי דעתו, האות וו כאן לא מיותרת, לא משמע לי שהיא באה לרבות. שואלת הגמרא, זקניך לפי דעת רבי שמעון ורבי יהודה בא לרבות שני דיינים. שופטיך לפי דעת רבי יהודה בא לרבות עוד שני דיינים. אלא מעתה, כתוב שם ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו. אז הוסיף מהמילה ויצאו לשון רבים שצריכים עוד שניים. ומדדו עוד שניים. לפי רבי יהודה, שהיה צריך רק חמישה, אז תוסיף עוד ארבעה, הרי כאן תשעה. ולפי רבי שמעון שצריכים שלושה, תוסיף עוד ארבעה, הרי כאן שבעה. למה לא מרבים ויצאו ומדדו? עונה הגמרא. כי המילים האלה לא מיותרות, ההוא מבא אלה לקדטניה, צריכים אותם למה שמדרשים בברייתא. הברייתא דורשת ממה שכתוב ויצאו, זה בא לומר דווקא הן, הדיינים עצמם צריכים לצאת בכבודם ובעצמם, ושלא ישלחו את שלוחיהם. ומדדו הכוונה, רגע רגע, בשביל מה למדוד? חבל על הזמן שלכם, תלמדו, תעסקו בדברים גדולים. אל תמדדו, אנחנו יודעים לבד לאיזה עיר החלל קרוב, רואים את זה בפירש, בגלוי, בעליל. בכל זאת יש מצווה למדוד. אפילו אם הוא נמצא בעליל לעיר, היו מודדים כשיש מצווה לעסוק במדידה. משנה אומרת שיוצאים שלושה, חמישה דיינים מהסנהדריה הגדולה, וזה מספיק בשביל שימדדו. מתניתין דלא כרבי אליעזר בן יעקב, זה לא כמו דעתו. דתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר, כתוב זקניך ושופטיך. אתה יודע מי זה הזקניך? זו הסנהדרין כולם. שופטיך זה מלך וכהן גדול שגם הם יוצאים. עשו עסק גדול. מה זאת אומרת שיש כאן אדם שהוא נהרג? צריך לזעזע את כל הלבבות של כולם, שלא יקרה דבר כזה שוב. צריך שיהיה אכפת שלא יקרה דבר כזה. לכן עושים מזה עסק גדול. מניין אני יודע שמלך נכלל בשופטיך, דכתיב מלך במשפט יעמיד ארץ. כך אומר שלמה המלך בספר משלי. כהן גדול מניין שגם הוא נכלל בשופטיך, דכתיב. הוא באת אל הכהנים, הלוויים, ואל השופט אשר יהיה וגומר. משמע שהשופט הממונה על הכהנים הוא הכהן הגדול. טוב, איבא אלו, רבי אליעזר בן יעקב, מה הוא מתכוון? מי צריך לבוא שם? זה שצריך לבוא מלך וכהן גדול, זה ברור. הוא אומר את זה מפורש. אין רק על זהו דפליג על המשנה, אבל בסכום הסנדרי, כמה סנדרין צריכים להיות בזה, הוא לא מתווכח, אלא איקר רבי יהודה צריכים חמישה, איקר רבי שמעון צריכים שלושה, סביר עליו ואין לו בזה דעה. או דילמה, או שנאמר, כמו שבאמת אומרים, שיש לו גם ויכוח, לפי דעתו צריכים שכל הסנהדרין יבואו, כל חברי הסנהדרין. בסנהדרין נמי פליג, הדאיקה כולי סנהדרין, צריכים שכל הסנהדרין יבואו, כמו שבאמת זה המסקנה. אמר רב יוסף תשמה, מצען זקן ממרה. זקן ממרה זה חכם שחולק על חבריו. עולים לסנהדרין הגדולה לברר את הדין. זאת אומרת, אם יש כאן ויכוח, יש דיין אחד, שהוא פשוט מאוד הגיע למסקנה הלכתית נגד החברים שלו בבית הדין. עכשיו השאלה היא, נו, וכמון מי נפסוק? אתה מבלבל אותנו. הבן אדם הזה רב בית כנסת של 2,000 אנשים. מה עכשיו כולם יעשו כמור? ומה יש דיינים אחרים שיש להם בית כנסת עם 10,000 אנשים? עכשיו יהיה פה ויכוחים בהלכה, כמו שבעוונותינו הרבים קורה בזמן המאוחר של הגלות, שכל דבר יש ויכוח בין הפוסקים, בין המורה ההוראה. לא, בזמן שהיה סנהדרין לא היה ויכוח בהלכה, אין דבר כזה. כל עם ישראל, זה דבר מדהים. כל עם ישראל היה להם פסיקה אחת, כולם פסקו את אותה פסיקה, אותו פסק הלכה, לא היה דבר כזה מנהג של אלה, מנהג של אלה, כולם נהגו אותו דבר. זה היה דבר נפלא ביותר, בכל אופן בהלכה. אז פשוט מאוד, אם יש אדם שיש לו ויכוח עם שאר הדיינים, עולים לבית דין הגדול בירושלים, מעלים את השאלה, הדיינים דנים בנושא, ובסופו של דבר הולכים למניין, נמנים, סופרים כמה דיינים אומרים כך, כמה דיינים אומרים אחרת, ולפי הרוב כך נפסק את ההלכה. אותו זקן שהיה לו ויכוח עם החברים שלו, אם יתברר נגד דעתו, שרוב הסנהדרין סוברים נגד דעתו, הוא חייב להתכופף, להכניע את עצמו לסנהדרין ולקבל את הפסק שלהם. ואם הוא הולך נגדם וממשיך לפסוק נגד מה שהרוב של הסנהדרין הגדולה פסקו, הוא נקרא זקן ממרה. ומה דינו? מה דינו של זקן ממרה? מה אומרים לו? זה לא בסדר? מוציאים פצ'קווילים? מיטתו בחנק, לא פחות. כל כך יש חשיבות גדולה לזה שעם ישראל לא יעשו כמו שתי תורות, שיהיה תורה אחת. כל עם ישראל נוהגים כמו תורה אחת. יהיה רצון שנזכה כבר במהרה שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את המוסד המפואר הזה של הסנהדרין עם הגאולה השלמה. ואז בעזרת השם נזכה כולנו להיות עם תורה אחת, מכל מקום. הדבר הזה של זקן ממרא, אם הוא מצען, אם הוא מצא את הסנהדרין מחוץ למקומם, מחוץ ללשכת הגזית, הוא מצא אותם במקום שנקרא בי פאגי, ושם הוא שאל את הסנהדרין על דבר שהיה לו ויכוח עם שאר הדיינים, שאר החברים שלו, ושם הורו לו הרוב נגד דעתו, והוא אמרה עליהן והוא נשאר בדעתו, יכול גם אז תהיה אמרתו אמרה והוא התחייב בחנק, לא. זה המצווה הכל כך נפלאה הזאת, שחייבים להישמע לדברי הסנהדרין, ואדם שהולך נגד דעתם של הסנהדרין, מיתתו בחנק, זה דווקא נאמר בבית המקדש. תלמוד לומר וקמת, כך נאמר על זקן הממרא שיש לו ספק וויכוח עם החברים שלו, כתוב שם וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום המיוחד לסנהדרין הוא זה שגורם לחייב אותו, ואם הוא לא שאל אותם שם אלא במקום אחר, הוא יהיה פטור אם הוא ימרא את דעתם והמשיך לפסוק כמו דעתו. נשאלת השאלה, דנפוק כמה? כמה מהסנהדרין שבלשכת הגזית יצאו שם לבי פאגי? אי לימה, אם תאמר דנפוק מקצתן שיצאו רק חלק מהם, אם כן, דילמה הנח דאיקה גבאי, אולי אלה שנשארו שם כבתי סבירה לו, אולי הם סוברים כמוהו, למה אתה בכלל קורא לו זקן ממרא? למה הוא זקן ממרא? הוא הרי אומר כל כך טוב, אולי באמת הוא צודק. מה, יש לך פה כמה דיינים מהלשכת הגזית שאומרים שהוא לא צודק, אתה הולך כמו דעתם ואתה כבר קורא לו זקן ממרא? אם יש פה בסך הכל כמה דיינים בודדים, אולי אם הוא יעלה את השאלה שלו שם ללשכת הגזית, רוב יפסקו כמוהו. אתה קורא לו זקן ממרא, זה אומר שהוא הולך נגד רוב הדיינים בכלל. אלא פשיטא דנפוק כולהו, פשוט שמדובר כאן ש... איזה פר והדר, כל הסנהדרין מלשכת הגזית נמצאים עכשיו בבי פאגי. והוא הלך ושאל אותם את השאלה שלו, ופסקו הרוב נגדו. ואז הוא נקרא זקן ממרא, ואפילו אם הוא פוסק נגדם, שהוא באמת לא בסדר, אבל הוא לא יחייב מיתת חנק. ולמאי, למה הם יצאו? למה הסנהדרין כולם יצאו לבי פאגי? אם מדובר פה לדבר הרשות, ממה צונף קי, וכי מותר לכל הסנהדרין לצאת, אומר הפסוק בשיר השירים, שררך, הכוונה לסנהדרין. רש"י מבאר שזה מלשון טיבור, שהסנהדרין יושבת בטיבורה של ארץ ישראל. עליהם נאמר אגן הסהר. מה הכוונה? שהם עשויים כמו סער, סער זה ירח, כי הם יושבים כמו חצי לבנה, עגולה, בשורת ישיבתם. למה הם צריכים להיות כמו חצי עיגול? כדי שיראו אלו את אלו. מה נאמר על אותם הסנהדרין? אל יחסר, שלא יחסר מהם כדי המזג, כדי מזיגת יין. בזמנם היין היה מאוד מרוכז, והיו צריכים למזוג אותו בשני שליש מים. אז היין שצריך למזיגה זה שליש אחד, צריכים תמיד שישארו שליש מהדיינים. הסנהדרין זה 71, צריכים תמיד שישארו שליש, 23 דיינים. שאם נצרח אחד מהדיינים לצאת, אזי, אם יש שם בלעדיו 23 כנגד סנהדריה הקטנה, ששם יש 23 דיינים בסנהדריה הקטנה, שזה שליש מ-71, אז יוצא כי יישארו שליש בלעדיו. ואם לאו אינו יוצא, אז לא ייתכן שלדבר הרשות יצאו כולם, אלא פשיטה, איך ייתכן שהם יצאו כולם? לדבר מצווה. למאי, אומר רב יוסף, איזה דבר מצווה כולם צריכים לצאת? וכי לא תאמר שזה בא למדידת עגלה ערופה, וכמו רבי אליעזר בן יעקב היא, שכולם צריכים לצאת? אז אם כן מהברית הזאת לכאורה יש הוכחה, שדעתו היא שהמלך יוצא, הכהן גדול יוצא, וכל הסנהדרין כולם יוצאים למדידת עגלה ערופה. אמר לאביי, מהברית הזאת אין הוכחה. לא, יכול להיות דילמה להוסיף על גבולות קדושת העיר ירושלים. אם רוצים להרחיב את ירושלים, שגם במקום שירחיבו יהיה קדושת ירושלים, צריכים הסנהדרין לצאת ולקדש את המקום. יש אפשרות כזו. אולי בשביל זה הם יצאו, או להוסיף על העזרות, כדי להגדיל את המקום של העזרה של בית המקדש, כדי שגם שם יוכלו לאכול קודשים. זה גם כן בשביל זה יוצאים כל הסנהדרין, כדתנן, אין מוסיפין על העיר ירושלים ועל העזרות, אלא בבית דין של 71, אז מהברית הזאת אין ראיה. אבל יש ברית אחרת, תניה כבתי דרב יוסף, שבאמת לפי דעתו של רבי שמעון בן, לפי דעתו של רבי אלעזר בן יעקב, יוצאים כל הסנהדרין כולם למדידת עגלה ערופה. כי הברית כאן אומרת מפורש, שאם הזקן ממרא מצען לסנהדרין, הבית פג ואם ראה עליהם, איך יכול להיות שיצאו כל הסנהדרין? אז כאן מביא מפורש את הדוגמה, כגון שיצאו למדידת עגלה ערופה. ומוסיפים כמובן גם או להוסיף על העיר ועל העזרות. ואם הזקן ממרא מצא אותם שם, והעלה בפניהם את השאלה שבהם הוא חולק על החכמים שהדיינים שנמצאים אצלו בעירו, והרוב הסנהדרין פסקו נגדו, והוא המשיך להיות ממרא להמרות את דבריהם, יכול היית לומר שהוא יהיה חייב חנק כמו אם הוא היה ממרא את דבריהם כשהם נמצאים בלשכת הגזית בירושלים? יכול תהיה אמרתו אמרה לעניין שהתחייב חנק, תלמוד לומר וקמת ועלית מלמד שהמקום גורם, ורק שם בלשכת הגזית, אם אורו לו נגד דעתו והוא המשיך להחזיק בדעתו, רק אז הוא נקרא זקן ממרא. מכל מקום נאמר מפורש בברייתא שיש דעה שסוברת, שכל הסנהדרין כולם יוצאים למדידת עגלה ערופה, ואם כן נמצא שהברייתא הזאת לכאורה הולכת כמו רבי אליעזר בן יעקב, ונמצא שהוא סובר שלמדידת עגלה ערופה צריך לצאת המלך, צריך לצאת הכהן גדול, וכל הסנהדרין באים למדוד את העיר הקרובה אל החלל. למדנו במשנה שאם החלל נמצא תמון בתוך גל אבנים או תלוי באילן, לא היו עורפים. מניין יודעים שאם הוא תמון בגל אבנים אין מצוות עגלה ערופה, כי כתוב שם כי ימצא חלל באדמה, הכוונה על פני האדמה. באדמה הכוונה על פני האדמה, אולי הכוונה בתוך האדמה תמון. למה? אולי נאמר שהמשנה שמסתבר לה שבאדמה זה בא לומר על האדמה, אולי המתניתים היא כמו דעתו של רבי יהודה היא ולא כמו דעת רבנן. וכאן הגמרא לוקחת אותנו למצוות שכחה, שהיא אחת ממתנות העניים, שאם אדם בא לאסוף את התבואה שיש לו בשדה, והוא עושה אלומות אלומות, הוא קושר קבוצות קבוצות של תבואה, הוא שוכח עומר אחד בשדה, זה מצוות שכחה שהוא צריך להשאיר את זה לעניים, לא לשוב לקחת את זה. דורש רבי יהודה, בברייתא דתניא ושכחת עומר בשדה. הוא בא לומר בשדה הכוונה במקום גלוי, פרט לתמון, שאם זה מוטמן, אין על זה דין שכחה. דברי רבי יהודה, וחכמים הם לא מסכימים, הם אומרים דווקא שמזה שכתוב בשדה הכוונה בתוך עומק השדה, לרבות את התמון. זה בא לרבות דווקא. אז גם כאן לעניין באדמה הם יבואו לרבות אם הוא נמצא תמון. אמר רב לא. אפילו אם תאמר, אפילו תימה, שהמשנה שממעט את תמון היא כמו דעת רבנן, זה לא קשה. כי האם אומרים שבאדמה, זה הכוונה בתוך עמקי האדמה, או באדמה על פני האדמה, זה תלוי בעניינו של הפסוק. הכה בעגלה ערופה, יאמרו חכמים, תראה מענייני דקרא מעניינו של הפסוק. והתה מעניין שכחה, תבדוק מעניינו של הפסוק מענייני דקרא. אז הוא אומר ככה, קודם כל, נתחיל עם עגלה ערופה. כתיב, כי ימצא חלל. איפה הוא נמצא? לא יודע. איך זה משתכח? בכל מקום. ואם הוא תמון בגל, אם לא כתוב שום דבר יותר, כי ימצא חלל. כמובן, גם אם הוא נמצא בתוך גל, גם הוא נמצא תמון. למה התורה צריכה לכתוב באדמה בשביל מה? בשביל לרבות תמון? לא צריך. כי בלי המילה באדמה כבר הייתי מרבה איפה שהוא נמצא, אפילו אם הוא תמון. אז המילה באדמה בוודאי באה למעט פרט לתמון. ואת המשכחה זה בדיוק הפוך. דווקא מענייני דקרא אנחנו לומדים מזה דכתיב, כי תקצור קצירך. איפה קוצרים תגיד? ואדם קוצר בתוך עמקי האדמה? מה פתאום? התבואה גודלת בחוץ וקוצרים אותה בחוץ, לא בתוך מקום תמון. אז מזה שכתוב כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, מדובר פה שכחה דומי עד הקציר, שהוא שכח במקום שם הוא גם קוצר, בדומה למה שהוא קוצר. מה קציר אינו אלא בגלוי על פני השדה, אף שכחה אינה נוהגת אלא בגלוי. לא צריך פסוק מיוחד למעט אם הוא נמצא במקום תמון. אז אם כן, אנחנו מבינים שזה ממעט תמון, הפסוק עצמו. איפה קוצרים? בגלוי, לא בתמון. אז איפה שכחת? בגלוי, לא בתמון. אז לא צריך פסוק למעט תמון. לכן, אתה שכתוב רחמנה בשדה זה הפוך, זה בא לרבות את התמון. זאת אומרת, מזה שכתוב קצירה סתם ושכחת סתם, הכוונה מקום גלוי. למה צריך לכתוב בשדה? כדי לרבות אפילו מקום תמון. ככה יאמרו חכמים. שואת הגמל לפי רבי יהודה הנמי. אמנם יש לך ויכוח להלכה. הוויכוח הזה נשאר. אין לנו ויכוח על עצם הוויכוח. ודאי, זה נשאר. אתה סובר שאם יש עומר תמון בשדה, בעל הבית לוקח את זה לעצמו. אין בזה מצוות שכחה. הוא לא צריך לתת את זה לעניים. וחכמים סוברים שיש בזה מצוות שכחה. צריך לתת את זה לעניים. אבל יש לנו שאלה אליך. תגיד, בשביל מה אתה עושה דרך כל כך מפותלת וארוכה ומסובכת? הרי חכמים אומרים שהמילה בשדה, בשדך, זה בא בשביל ריבוי מיוחד לרבות תמון. כי הפסוק מצד עצמו בוודאי אומר שתמון אין בו שכחה. כי כמו קצירה, לא קוצרים בתמון בקרקע, קוצרים מה שגלוי על הקרקע. אז בשביל מה אתה תורח למצוא מיעוט? עצם הפסוק שאומר על עניין השכחה, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר, הכוונה שאתה שוכח במקום גלוי, כמו במקום שאתה קוצר שזה במקום גלוי. אז מה אתה צריך את המיעוט של מי בשדך? לרבי יהודה, נמי טיפוק לי משכחה דומי עדי קציר? לא צריך את המילה בשדך. אומרת הגמרא, נכון, אין הכי נמי. ואלא מה הוא לומד בזה שכתוב בשדה? משהו אחר לגמרי. אתה יודע למה לי? מבעי אלה לרבות שכחת כמה. כמה הכוונה קומה שעומדת בקומתה שעדיין לא נקצרה. אם הוא שכח לקצור קצת מהתבועה, גם בזה יש דין שכחה. וגם על זה נאמר לא תשוב לקחתו. ורבנן, הם לא חולקים בזה. הם גם כן מסכימים שאם הוא שכח לקצור חלק מהתבועה, אז יש לזה דין שכחה. אז אם כן שכחת כמה מנהלו, מנהן הם ילמדו את זה. נפקה להו, הם לומדים את זה מזה שכתוב, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת. שדך ושכחת, גם אם שכחת לקצור מקצת משדך, יש בזה דין של שכחה. ורבי יהודה, מה הוא ילמד מזה שסמוך בשדך ושכחת? מבעלה, הוא צריך את זה כדבריו של רבי אבאו, שאמר בשם רבי אלעזר, אמר רבי אבאו, אמר בשם רבי אלעזר, זה שסמוך בשדך ושכחת, ממעטים פרט שאם הגיע רוח, והעיפה את התבועה, לשדה של מישהו אחר, שצפו העומרים לתוך שדה חברו, ולכן הוא היה סבור שזה עומרים של חברו, זה קבוצות של תבועה של חברו, ולכן הוא לא לקח את זה. זה לא שהוא שכח בגלל שהוא שכח. הוא היה סבור שזה של חברו, כי זה היה בשדה של חברו, ואז הוא גילה שהרוח העיפה אותם לשם, אז אין בזה דין של שכחה. כי הוא לא שכח את זה בשדך. זה מה שהוא ילמד מהסמיכות של בשדך ושכחת. ורבנן, שהם למדו מזה לרבות, אם הוא שכח, תבועה שעדיין עומדת בקמתה ולא נקצרה. מנהם הם ילמדו שאם העומר, הרוח העיפה אותו לשדה חברו, הם זה דין של שכחה. הם דורשים מזה שהיה מספיק שיהיה כתוב בשדה. והתורה הוסיפה בשדך מהחף, הם באים לרבות, שאם שכחת את העומר כשהוא לא היה בשדך, אין לו דין של שכחה, אלא אתה יכול להשאיר את זה אצלך. ורבי יהודה, הוא סובר שהחף הזאת לא באה לדרשה. בשדה, בשדך לא משמע לי. באי רבי ירמיה, הוא מסתפק בשאלה כזאת. אם העומרים צפו, עומרים לתוך שדה, הוא עומדים באוויר של השדה שלו, על גבי אבן או עמוד, או על עומרים אחרים, וכך הוא שכח אותם. צפו עומרים לתוך שדה, ומהו? האם חל על זה דין שכחה? האם אוויר שדה, העומר שימצא באוויר של השדה, לא על השדה עצמה, האם הוא כמו בשדה עצמה דמי ויש בו דין שכחה, או לא, לאו כשדה דמי, וזה נחשב כמו שדה חברו, שאין בזה דין של שכחה, אלא זה נשאר שלו. אמר לי רב כהן אל הרב פאפי, ואמר לי, יש אומרים שרב כהן אמר את זה לרב זביד, תפשוט לי, יש לי אפשרות להשיב על הספק הזה מדבריו של רבי אבאו, שאמר בשם רבי אלעזר, דאמר, פרט לשצפו עומרים לתוך שדה חברו, שאז אין בזה דין שכחה. מה זה הכוונה צפו? שמומדים באוויר שדה חברו על איזה משהו, והם לא עומדים בשדה עצמה. אז רואים מכאן, דווקא אם זה צף בשדה חברו אין, אז זה לא שכחה. אבל אם זה צף לתוך שדה, הוא כנראה שלא ממעטים, אלא כן יש על זה דין של שכחה. דוחה הגמרא, לא. זה לא ראיה. ולתעמיך שהבנת שצפו, הכוונה שעומדים באוויר של שדה חברו. אם כן, לתוך שדה חברו גם כן תאמר שצפו אין. רק אם הם צפים על שדה חברו, רק אז אין שכחה, אבל אם הם מונחים ממש בשדה חברו, לא, אלא כן יש עליהם דין שכחה. איך אפשר לומר את זה? והבינן, הרי מאיפה הדרשה שממעטים אם זה בשדה חברו, שאין בזה דין שכחה? מזה שכתוב בשדך, דווקא בשדה שלך, ולקה, גם אם זה מונח על שדה חברו, לא צף, גם כן זה לא בשדך, אלא ודאי. גם אם זה לתוך שדה חברו, ואפילו אם הם מונחים, ממעט רבי אליעזר שאין דין שכחה. והידקה אמר רבי אליעזר צפו, זה לא בא לומר שמדובר שם דווקא באוויר ולא על השדה. אלא, כוונה שמתרוממו ברוח, זה לא משכחת לה, לא שייך מציאות שהעומרים יבואו לשדה חברו, אלא בצפו על ידי שהם עפו ברוח. לכן הם נפלו לתוך שדה חברו. אבל אין הכי נמי, כשהם מונחים באוויר, גם אם זה בשדה שלא בעצמו, ייתכן שאין עליהם דין שכחה. אז מה באמת ההלכה? אם העומר נמצא באוויר של שדה שלא בעצמו, האם יש על דין של שכחה או לא? תשמע, ברייתא אומרת, עומר שהחזיק בו בעליו להוליכו מהשדה לעיר, והניחו על גבי עומר חברו, ושכחו שם. זאת אומרת, הוא לקח איזשהו עומר כדי להכניס את זה לתוך העיר, וכנראה היה לו כבד או משהו, או שהוא קיבל איזו שיחת טלפון, החליט להניח את העומר על עומר אחר, על אגודה אחרת של תבועה. ואז הוא שכח. אז העומר התחתון הרי הוא שכחה, והעומר העליון אינו שכחה, לפי דעת חכמים. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, שניהם אינם שכחה. העומר התחתון אינו שכחה מפני שהוא תמון מתחת העומר העליון, והעומר העליון אינו שכחה מפני שהוא צף באוויר של השדה שלו, והוא לא על השדה עצמה. דקת הגמרא מכאן, עד כאן לא פליגי, עד כאן אין ויכוח בין חכמים לבין רבי שמעון בברייתא, אלא בתחתון אם יש עליו דין שכחה או לא. אבל בעליון כולם מסכימים, דברי הכל אהבה היא שכחה, אז רואים שאפילו שזה באוויר של השדה שלא בעצמו, מכיוון שזה באוויר, אין על הדין של שכחה. דוחה הגמרא באמת, יכול להיות שנוהג דין שכחה גם בעומר שנמצא באוויר, שדהו. מה שהעומר העליון אין שכחה, שאני אתם, שם זה שונה, בגלל שהוא כבר לקח את זה איתו לתוך העיר, רק שהוא הניח את זה רגע. כיוון דהחזיק בבעל הבית, לפני שהוא הניח את זה, אז לכן זכה בי, הוא זכה בזה, וזה כבר לא הפקר, ואין לזה דין של שכחה. שואלת הגמרא, אחי, אם הסיבה שהעומר העליון פטור, זה מכיוון שהבעל השדה כבר זכה בזה, מהי אירי, למה הברייתא אומרת שהוא הניח את זה על גבי חברו, אפילו אם הוא הניח את זה בשדה נמי, גם שם תאמר שהוא יהיה פטור. אומרת הגמרא, אין הכי נמי, באמת גם הוא היה מניח את זה בשדה עצמה, זה לא נקרא שכחה. אם הוא כבר לקח את העומר, להכניס את זה לעיר, גם הוא יחזיר את זה והניח, זה לא נקרא שכחה. והיידי קטני, זה שהברייתא אומרת שהוא הניח את זה על גבי חברו, משום תחתון, כי רוצים לומר שהעומר התחתון יש ויכוח, אולי יש עליו דין, של עומר תמון. ובאמת אין הכי נמי שאם את העומר העליון, גם אם הוא היה מניח אותו על הקרקע, גם היה מותר לו לקחת את זה ולא היה זה דין של שכחה. שואלת הגמרא, ומפני שהוא צף כאמר, הברייתא אומרת מפורש שהסיבה למה העומר העליון אין בו דין של שכחה, כי הוא באוויר. אי מה אומרת הגמרא, צריך לומר בברייתא, מפני שהוא כמו צף. כיוון שהוא זכה בזה, אפילו אם הוא הניח את זה מידו, זה כאילו שהוא צף, כאילו הוא עדיין מונח בידו והוא צף, הוא לא נמצא בשדה, ולכן אין על זה דין של שכחה. אמר רבי, הרי אני כאן בפומבדיטה, אני מוכן כרגע להשיב לכל שאלה שישאלו אותי בעומק ובחריפות, כמו בן עזאי שהיה חריף והיושב ודורש בשוקי טבריה, כל דבר שהיו שואלים אותו היה יכול לענות. אמר לי, ההוא מדרבנן לאבאי, יש לי שאלה לשאול אותך. שני הרוגים מוטלים אחד על השני, שני חללים זה על גבי זה. אחד משוך קצת מחברו, ולכל אחד מהם יש קרבה לעיר אחרת. מאיכן הוא מודד את העיר שמביאה עגלה ערופה? יכול להיות שההרוג התחתון נקרא תמון, כי העליון מסתיר אותו, ואולי לא מביאים על ההרוג התחתון בכלל עגלה ערופה. ויכול להיות שההרוג העליון קרוי צף, כי הוא לא נוגע בארץ, ולכן לא מביאים עליו עגלה ערופה. לא מביאים עגלה ערופה על חלל שצף. ויכול להיות שההתמנה או ההגבהה, לא, זה לא נחשב, פה זה לא נחשב לא צף ולא תמון, כי זה מין במינו. זה לא נחשב הפסק, וזה לא תמון ולא נקרא צף. ויכול גם להיות שמין במינו זה רק בשביל שזה לא יקרה תמון, ולא לגבי זה שזה לא יקרה צף. או יכול להיות בדיוק הפוך, שזה רק לגבי זה שזה לא יקרה צף, אבל זה כן יקרה תמון. האם נאמר שגם שההתמנה היא בדרך של מין במינו, כי הרי שניהם זה אדם, גם בדין כזה התחתון הווי תמון, כי הסברת מין במינו היא לא מועילה לעניין זה שפה במציאות הוא תמון, זה לא משנה במה הוא תמון, גם אם הוא תמון במינו הוא נקרא תמון, ואם כן הווי תמון, אבל צף כן אומר שמכיוון שזה מין במינו הוא לא נקרא צף, כי הוא נחשב מונח, כי מה שמפסיק בינו לבין הקרקע זה משהו שהוא במינו. הוא מין במינו, לא הווי צף. ואם כן, מכיוון שאנחנו זה שצף, אנחנו כן מחשיבים אותו, ומכיוון שהוא, יש לו דין עגלה ערופה, מעליון מודדים ממנו לעיר הכי קרובה אליו, ומביאים אליו עגלה ערופה, ולא אל העיר הקרובה להרוג התחתון. או דילמה, מצד שני אפשר לומר, גם כשההגבהה היא דרך מין במינו, הווי צף, ההרוג העליון נקרא צף, כי מין במינו לא נחשב לעניין שלא יקרה צף, אלא הוא כן יקרה צף, אפילו שהוא מונח על גבי אדם אחר שהוא במינו. אבל אולי נאמר שלעניין שלא יקרה תמון, כן נאמר את הסברה של מין במינו, בכיוון שהוא מוסתר על ידי מינו, הוא לא נקרא תמון, ומין במינו לא הווי תמון, הוא מתחתון מודד, ואם כן הוא ימדוד מהבן אדם שנמצא למטה, אל העיר שקרובה אליו. עוד דילמה, אפשר לומר, גם כשההגבהה היא דרך מין במינו, הווי תמון, ומין במינו הווי צף, שמין במינו זה לא לעניין שזה לא יהיה תמון, ולא לעניין שזה לא יהיה צף, אלא לא יהיה כאן, לא נחשיב לא את החלל שלמטה, למה? כי הוא תמון, אף על פי שזה מין במינו, לא נאמר מין במינו לעניין זה, ולא נחשיב את זה שלמעלה, מכיוון שהוא צף, ואף על פי שזה מין במינו, לא נאמר מין במינו לעניין זה, ולפי זה לא מתחתון מודד ולא מעליון מודד, ואם כן, לא יביאו עגלה ערופה, לא בשביל העיר שקרובה אל העליון, ולא לעיר שקרובה אל התחתון. אמר לי, ישיב לו אביי, יש לי תשובה לשאלה שלך מדברי הברייתא שהבאנו קודם. תניתוע, עומר שהחזיק בו בעליו לא לכל העיר, ובינתיים הניחו על גבי עומר חברו ושכחו. התחתון, לפי דעת חכמים, שכחה, והעליון אינו שכחה. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, שניהם אינם שכחה. למה? התחתון מפני שהוא תמון, ולפי דעתו תמון אין בו שכחה, והעליון מפני שהוא צף. בהתחלה בני הישיבה שרצו להביא ראיה מהברייתא הזאת סברו, דעני תנאי, הוויכוח בין חכמים לבין רבי שמעון, כרבי יהודה סבירה לו, דאמר בשדה פרט לתמון, שאם זה תמון אין בו שכחה, ולכן רבי שמעון סובר שהתחתון אין בו שכחה, ואם כן למה רבי יהודה סובר שיש בו כן שכחה? מה אליו? בעקא מפלגי, חילון אמר שבזה הוויכוח שלו עם רבי שמעון, דמר סבר רבי שמעון שפותר סובר, שגם כשההתמנה היא באופן של מין במינו, כי הרי מה בעצם מתמין אותו? עומר כמותו, בכל זאת זה נקרא תמון. ומר חכמים שמחייבים סוברים, שכשההתמנה היא באופן של מין במינו, זה לא נחשב הפסק ולא הווי תמון, ויש כאן כן דין של שכחה. אז אם כן, השאלה של הבאי, האם יש מין במינו, יש בזה דין תמון או לא, יש ויכוח בזה בין חכמים לבין רבי שמעון. נוחה גמרא לא בזה הוויכוח שלהם, אלא, יש ויכוח בין רבי יהודה לבין חכמים, מה הדין של עומר תמון? האם הוא חייב בשכחה או לא? ואם כרבי יהודה סבירה לו, אם הם היו סוברים שעומר תמון פטור, דכולל מאמין במינו הווי תמון, וזה נחשב תמון, ואין על זה שכחה. ואחר, הוויכוח הוא בפלוגתא דרבי יהודה ורבנן כמפלגי, האם עומר תמון חייב בשכחה או לא? דרבנן שאומרים שיש שכחה, הם כמו רבנן שמחייבים עומר תמון. רבי שמעון בן יהודה שפוטר סובר כמו רבי יהודה שפוטר עומר תמון. שואלת הגמרא, יחי, אם רבנן בברייתא מחייבים בשכחה כל עומר טמון, מה עיריה? למה ברייתא מביאה את הוויכוח כשהעומר הוא על גבי עומר חברו? אפילו אם הוא טמן אותו ממש באפר ובצרור נמי רבנן מחייבים. אומרת הגמרא, אין הכי נמי, באמת הברייתא יכולה לומר את הוויכוח כשהוא טמן אותו באפר או בצרור. ולהודיע אחר כוחות רבי יהודה דאמר, אפילו מין במינו אבי טמון, אפילו שהוא מוטמן בעומר שכמותו, זה נקרא טמון. אבל אין הכי נמי, הוויכוח פה לא במין במינו, אלא הוויכוח הוא בטמון. האם טמון יש בו דין שכחה או לא? תנו רבנן, הפסוק אומר לגבי עגלה ערופה, חלל. חלל משמע שהוא הרוג על ידי כלי ברזל, כמו חרב, ולא כשהוא חנוק. אם נמצא החנוק, אין דין של עגלה ערופה. חלל משמע שהוא כבר הרוג, ולא כשהוא מפרפר באדמה, ולא כשהוא טמון בגל, נופל ולא תלוי באילן, בשדה ולא צף על פני המים. רבי אלעזר אומר, בכולן, בכל מצב שהוא, גם אם הוא מפרפר, טמון, תלוי, צף, אם היה חלל, אם הוא הרוג במכת חרב, יש עגלה ערופה, אורפין. תניא, אמר רבי יוסי בר יהודה, אמרו לו חכמים לרבי אלעזר, אי אתה מודה שאם היה חנוק ומוטל בהשפעה, שאין אורפין עליו, כיוון שהוא לא הוקע במכת חרב, זה לא נקרא חלל? אלמה, לפי דבריך, דורשים חלל ולא חנוק. החנמי תדייק מה שכתוב באדמה, ולא תמון בגל, נופל, ולא תלוי באילן, בשדה, ולא צף על פני המים. על גבי המים, למה בזה אתה חולק עלינו? רבי אלעזר, שדורש רק חלל ולא שאר הדרשות, הוא סובר, כי יש כמה פעמים את המילה חלל יתירה כתיב בפרשה, ומהאיתור הוא בא למעט, אם הוא נהרג במכה, לא במכת חרב. הוא בא למעט כל המקרים האחרים שזה לא על ידי חרב, אבל שאר הפסוקים לא מיותרים, ולכן הוא לא ממעט מהם. במשנה למדנו שאם ההרוג נמצא סמוך לספר, או שהוא סמוך לעיר שרובה עובדי כוכבים וכולי, אם הוא נמצא סמוך לגבול של עובדי כוכבים, או סמוך לעיר שרובה עובדי כוכבים, אין עגלה ערופה. למה? תכתיב כי ימצא. תשמע, בדרך כלל אין דברים כאלה. אבל פתאום נמצא פה דבר כזה משונה שיש כאן חלל, אז מביא מגלה ערופה, פרט לעיר שהיא סמוכה לגבול, או סמוכה לעיר שרובה עבדי כוכבים, שזה מצוי דבר כזה שהשם ישמרנו. ולכן שם אין מגלה ערופה. למדנו במשנה שאם מצוי את החלל בסמוך או לעיר שאין בה בית דין, לא מודדים לאותה העיר. למה? דבעינן צריך שיתקיים מה שנאמר, זקני העיר. הם צריכים להביא, הם צריכים לעשות את ה... עריפה וכולי, כמו שנראה בהמשך הפרק, ולכה, מכיוון שאין כאן דיינים באותה עיר, אז אי אפשר למדוד לאותה העיר. אבל כתוב בהמשך המשנה, אין מודדין אלא לעיר שיש בבית דין וכולי. נשאלת השאלה פשיטה, כיוון דתנה כבר אמרת, אין מודדין לעיר שאין בה בית דין. ענאי הדנה, אני יודע מעצמי, אין מודדין אלא לעיר שיש בבית דין. למה צריך לכתוב גם את התוספת הזאת? אומרת הגמרא, כאן יש חידוש גדול, אקא משמלן, כדתניא. כמו שנאמר בברייתא, מניין שאם נמצא חלל סמוך לעיר שאין בה בית דין, זה לא דומה לזה שהוא נמצא לעיר הסמוכה, שהוא נמצא סמוך לעיר שרובה עובדי כוכבים, שאז אין בכלל עגלה ערופה, אלא מביאים עגלה ערופה, רק לא מודדים אל העיר הזאת שאין בה בית דין, אלא מניחים אותה ומודדים לעיר שיש בה בית דין, אפילו שהיא רחוקה יותר. זה לומדים מזה שתלמוד לומר, ולקחו זקני העיר ההיא. למה צריכים לכתוב את המילה עיר שוב פעם? זה בא ללמד מכל מקום, מביאים העיר הקרובה ביותר שיש בבית דין, אפילו יש לך כאן עיר אחת שקרובה אל החלל, אבל אין בבית דין, אין בעיה, אתה מדלג עליה, מודד לעיר שיש בה בית דין. משנה נוספת, נמצא החלל מכוון בדיוק בין שתי העירות. לפי דעתו של רבי אליעזר, שתיהן מביאות שתי עגלות, כל עיר מביאה עגלה. כי לפי דעתו של רבי אליעזר אפשר לדייק, יכול להיות שזה נמצא בדיוק באמצע. ובני אדם יכולים גם כן למדוד ולהגיע למסקנה שזה נמצא בדיוק באמצע. אנחנו לא אומרים שבעיקרון אי אפשר לצמצם, וחייב להיות שזה לא בדיוק באמצע, לכן שתי העירות יביאו בשותפות עגלה אחת, ויאמרו שאם העיר שלהם הייתה הקרובה, אז הם מביאים, ואם העיר של האחרים, אז הם מביאים. לא, אלא אפשר לצמצם ולעשות מדויק, ולכן מביאים שתי עגלות. אלה הם דברי רבי אליעזר. הלכה נוספת, ואין עיר ירושלים מביאה עגלה ערופה. עכשיו עוד עניין, פה זה כבר לא קשור לעגלה ערופה. נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר. איפה קוברים אותו? יש הלכה שמת מצווה שאין לו קוברים, אין מישהו שממונה לקבור אותו, קונה את מקומו, קוברים אותו איפה שמצאו אותו. אם מצאו את הראש במקום אחד ואת הגוף במקום אחר, איפה זה נקרא שמצאו אותו? בזה יש ויכוח. לפי דעת רבי אליעזר, מוליכין הראש אצל הגוף, דברי רבי אליעזר. זאת אומרת, המקום של הגוף קנה את הקבורה. רבי עקיבא אומר הפוך, מוליכים את הגוף אצל הראש. עכשיו, לעניין המדידה. אני רוצה למדוד לאיזה עיר הוא הכי קרוב. אם אני מודד מהראש, הכי קרוב לעיר אחת. אבל אם אני מודד מהרגליים, הכי קרוב לעיר אחרת. מאיזה איבר בגוף אני מודד? בזה יש שלוש דעות. מאין היו מודדים? רבי אליעזר אומר מטיבורו, רבי עקיבא אומר מחותמו, ורבי אליעזר בן יעקב אומר מצברו. זה המקום שבו הוא נעשה חלל מצברו. למה רבי אליעזר אומר שאם נמצא בדיוק בין שתי הערות, אז שתיהן מביאות עגלה ערופה? מה הייתה מדי רבי אליעזר? קודם כל כסבר אפשר לצמצם, אפשר למדוד מדויק, ומה שכתוב, העיר הקרובה אל החלל, העיר הקרובה, משמע לכאורה העיר אחת, הוא סובר שאפילו אם זה שתי ערים קרובות, כל אחת מהן עורפת. עוד למדנו במשנה, אין העיר ירושלים מביאה עגלה ערופה. באמת למה לא? דאמר קרא, באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, דווקא בעיר שיש בה ירושה, שיש פה שבט שקיבל את העיר הזאת ירושה, אז יש מושג של עגלה ערופה. והתנא כאן במשנה כסבר שירושלים לא נתחלקה לשבטים. יש ויכוח בין החכמים, האם ירושלים נתחלקה לשבטים או לא. התנא כאן סובר שלא, אז אם ככה זה לא ניתן, העיר ירושלים לא ניתנה לרשתה. אין חלוקה בירושלים בין השבטים. אז אם כן, אין שם עגלה ערופה. כי בעגלה ערופה כתוב לרשתה, דווקא מקום שעיר כזאת שיש שבט שקיבל אותו בירושה. עוד למדנו ויכוח, כשנמצא ראשו במקום אחד ושאר גופו במקום אחר, אז לאן מוליכים? את מה מוליכים למה? האם את ראשו לגופו או את גופו לראשו? במה כמפלגי? במה הוויכוח? אילי, מה אם תאמר שזה גם לעניין מדידה כמפלגי? האם מודדים מהראש או מהגוף? כבר זה נאמר ויכוח בהמשך המשנה. המדיקתן יסייפה מיניין מודדים מכלל ברישה, לא במדינה עסקינן. משמע שהחלק הזה לא מדבר לעניין מדידה. אומרת הגמרא נכון, אמר רבי יצחק, בעניין מת מצווה, שאין מי שיקבור אותו, ההלכה היא שהוא קנה את מקומו וקוברים אותו איפה שהוא נמצא. בזה כמפלגי, בזה הוויכוח. ואחי כאמר, לקוברו קנה מקומו. והיכה, במקרה, קודם כל סתם ככה שתדע, איפה קוברים אותו? במקום שבו הוא נמצא, כי הוא מת מצווה, אין לו קוברים. עכשיו, אם נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר, ואחד נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר, לפי דעת רבי אליעזר מולכין הראש אצל הגוף להיקבר דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר בדיוק הפוך, מולכים הגוף אצל הראש. במה כמפלגי? במה הוויכוח? הוויכוח הוא איפה הוא באמת מת. רבי אליעזר סבר, גופי ודוחתי נפיל. בדרך כלל כשהוא נהרג, הגוף נופל באותו מקום. ואם ככה למה הראש נמצא במקום אחר? שהשם ישמרנו, כן? ורישה דנדי ונפיל. הראש נדד ונפל במקום אחר. רבי עקיבא סבר, מה סבר? רישה איך דנפיל נפיל. איפה שהבן אדם מת, שם הראש נשאר. וגופיה הוא דראית ואזיל. הגוף הוא זה שקופץ ומפרפר ואף למקום אחר. מאין היו מודדים? לפי רבי אליעזר מהטיבור, לפי רבי עקיבא מחותמו. במה כמפלגי, במה הוויכוח? רבי עקיבא אמר סבר, עיקר חיותי באפה, עיקר חיות האדם באפו, ולכן הוא זה שראוי להיקרא חלל, ממנו מודדים. ומר סבר, רבי אליעזר, עיקר חיות המטיבורי מהטבור שהוא אמצע הגוף ובו יברי המזון, והוא קרוי חלל. אולי נאמר למה, כי אני תנאי, אולי נאמר שוויכוח הוא כמו התנאים שהתווכחו מאיכן הוולד נוצר ברחם. אז יש דעה שסוברת, שזה דעת חכמים, שהוולד נוצר תחילתו מראשו. הוא לומד את זה בגזירה שווה, שכן הוא אומר, ממאי אימי אתה גוזי. זאת אומרת, ראשית יצירתי ברחם הייתה מראשי. והוא אומר, הפסוק אומר בירמיהו, שגוזי הכוונה הראשי. מי אמר לך שמאי אימי אתה גוזי, הכוונה שתחילת יצירתו גוזי הכוונה ראשו? כתוב, גזי נזרח והשליחי וגומר, תלשי שיער ראשך. זאת אומרת, רואים שהגוזי הכוונה ראשי. ממאי, מי אתה גוזי? זאת אומרת שתחילת היצירה מהראש. אבא שאול אומר, מה פתאום? תחילת היצירה מטיבורו. ומתפשט ומשלח שורשו אילך ואילך. אז לכאורה נאמר שאת הנקמה סובר כמו רבי עקיבא שהראש הוא עיקר החיות, ואבא שאול סובר כמו רבי אליעזר שזה הטבור. אפילו תאמה אומרת הגמרא שאבא שאול סובר כמו רבי עקיבא. עד כאן לא כמה רבא שאול שהעיקר הוא הטבור אלא לעניין היצירה. מציאות דחי מתיצר, אבל עד ממציאתי מאמצעו מתיצר. אבל עניין עיקר החיותה שלו. וכולה על מה כולם מודיעים שבאפי הוא עיקר החיות מאפו, דכתיב, כל אשר נשמת רוח חיים, באפיו וגומר. מקום שאיפת הרוח הוא עיקר החיות. רבי אליעזר בן יעקב אומר שהמדידה נעשית מהצוואר. ממקום שנעשה בו חלל מצווארו, מה הייתה מדרבי אליעזר בן יעקב, ולמה הוא החליט לדרוש שדווקא הוא קרוי חלל דווקא מהצוואר? כי דכתיב, יש נבואה שנאמרה בספר יחזקאל, פורענות לבני עמון, שנבוכדנצר עתיד להילחם בהם, והם יהרגו ויפלו כמו שמתו חללי הרשעים שבעם ישראל. אז שם כתוב, לתת אותך אל צווארי חללי רשעים. רואים מכאן שהצוואר קרוי חלל, ולכן מודדים לפי דעתו מהצוואר, ועד כאן דף ממהי.